today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי, ב' באדר שני, תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף י"ג, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מקום וזמן לזרז את המזורזין, ולומר שבסייעתא דשמיא הגדולה, שיעור דפינו היומי, לאחר השידור כאן בכל חי, בחמש בבוקר, מופיע השיעור באתר של רדיו כל חי, וכן בטלפון של רדיו כל חי. 24 שעות ביממה, ובעוד אתרים בטלפונים. באתר כיכר השבת, באתר בחדרי חרדים, באתר כל הלשון, באתר של פורטל הדף היומי, וניתן עוד שלושה מספרי טלפון, בהם ניתן ללמוד וללמד, לשנן ולחזור בסייעתא דשמיא הגדולה על שיעור דפינו היומי. קו השס, 026335044, 026335044, קו השס העולמי, 072-332-6332, 072-332-6332, כל הלשון, 073-295-1370, 073-295-1370, בכל הטלפונים הללו, מגיעים ישירות אל שיעור דפינו היומי, בסייעתא דשמיא. היום הזה בשנת תפריש יהודה, לפלטה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בנימין זאב וולף, בן רבי אלעזר, בעל שערי תורה. ובשנת תפשינון ה', באדר ב' היום הזה, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בן ציון, בן רבי פנחס הכהן, רבין רב עדת הבוחרים בארץ ישראל. ובשנת תפשין סמך ה', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמחה בונים בן רבי אליעזר יהודה ולדנברג, רב שכונת עזרת תורה בירושלים. ובשנת תשע"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי לוי בן רבי גמליאל הכהן רבינוביץ', בעל מעדני השולחן. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ועזים על שחוק פינו ולשוננו רינה לעילוי נשמותיהם הטהורות. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו וכן לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תהיה לנשמותיהם הטהורות צרורות בצרור החיים ותעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ועד כל כלל ישראל. לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים על שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולרבותיי שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש מתוף כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזורות ירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שלישי, פרק סמך דלת, סייעתא דשמיא למנצח מזמור לדוד, שמע אלוהים קולי ושיחי מפחד אויב תיצור חיי, תסתירני מסוד מרעים מרגשת פועלי אבן, אשר שננו כחרב לשונם, דרכו חיצם דבר מר, לראות במסתרים תם, פתאום יוראו ולא יראו, יחזקו למו דבר רע, יספרו לתמון מוקשים, אמרו מי יראה למו, יחפשו עולות תמנו חפש מחופש וקרב איש ולב עמוק. ויורם אלוהים חץ פתאום היו מכותם. ויחשילו עלי מו לשונם יתנודדו. כל רועבם. ויראו כל אדם ויגידו פועל אלוהים ומעשהו השכילו. ישמח צדיק באדוני וחסה בו והתעללו כל ישרי לב. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה, ארי ולה אדוני, כל הארץ יפדו את אדוני בשמחה בו, לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו בו, הוא שרה ותודה חצותה בתהילה, הודו לו ברוך שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, בדור בדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה עוד לא תכשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' ב' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, המפקיר ארנקו וזרקו ועבר מעל חצר פרטית ונפל מצידה השני, האם זכה בו בעל החצר? והתשובה לרשי, מקרה זה הוא ספק הגמרא באוויר שאין סופו לנוח, ולתוספות בהפקר לא זכה בעל החצר מפני שאין דעת אחרת מקנה. שאלה שנייה, למי שייכת מציאת קטן ומדוע? למסקנת הגמרא והתשובה לאביו, לשמואל, מפני שבשעה שמוצאה הקטן מריצה לאביו, ולרבי יוחנן משום איבה. שאלה שלישית, האם ניתן להוציא גזל קטן בדיינים והתשובה לתנקם עלו ולרבי יוסי? כן. שאלה רביעית, המקבל את השדה למחצה לשליש ולרביע, האם מותר לבנו של הפועל ללקוט אחריו ומדוע? ותשובה לתנקם האסור מפני שאב עשיר. לרבי יוסי מותר מפני שעשו את הקטן כזוכה לעצמו, מפני שניחה לכל שבן הפועל יוכל ללקט אחריו. שאלה חמישית, קטן שאינו סמוך על שולחן אביו, למי שייכת מציאתו? ותשובה לשיטת שמואל לאביו ולרבי יוחנן לעצמו. והשאלה האחרונה על דף י' ב' הייתה, למי שייכת מציאת אישה שספק מגורשת היא? ואל תשובה לעצמה, מפני שנתינת המציאה לבעל לא תועיל למנוע איבה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה אותו אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' ב' במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ב' באדר ב' תשפ"ד, דלת עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ב' עמוד ב'. 19 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה, פותחת במילים, מצא שטרי חוב, אם יש בהם אחריות נכסים, לא יחזיר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד, נסיס ונשמח בזאת התורה, והתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. משנתנו ממשיכה לעסוק בדיני מציאת אבידה ודנה בדין מציאת שטרי חוב. אומרת המשנה, מצא שטרי חוב שמצד עצם המציאה יש בהם חיוב השווה, מחמת שיש בהם סימן, ולכמן בדף כוח עמוד א' תעמיד הגמרא, שסימן מובהק של השטר היינו נקב בצד עוד פלוני, אבל אין המוצא יודע האם מן המלווה נפל קודם הפיראון או מן הלווה נפל לאחר הפיראון. אם יש בהן אחריות נכסים, אם נכתב בשטר שהלווה משעבד את נכסיו למלווה לצורך פיראון החוב, לא יחזיר המוצא את השטר למלווה, משום שבידין נפרעים מהן. בידין גובים את החוב מקרקע לקוחות, ויש לחוש שמה יש פסול בשטר, ויגבו בידין את הקרקע שלא כדין. ובגמרא נחלקו האמוראים בטעם הדין, שיטת רבסי והבאיה, שמדובר באופן שהלווה מודה בחוב, ואף על פי כן לא יחזיר במקרה שיש חשש לגבייה מהלקוחות, כיוון שבזה חוששים לרעותה בשטר מחמת נפילתו. ולשמואל, אם הוא סובר כרבסי, יעמיד בשטרות שאינם שטרי הקנאה ובאופן שהלווה מודה שלא פרה, ואם הוא סובר כאביי, יעמיד שמדובר באופן שאין הלווה מודה בחוב, ולכך לא יחזיר, שהרי ייתכן שהשטר נפל מהלווה. אבל אומרת המשנה, אם אין בהם אחריות נכסים, אם הלווה לא כתב בשטר שהוא משעבד את נכסיו למלווה, יחזיר המוצא את השטר למלווה, משום שאין בית דין נפרעין מהן. בית דין אינם גובים את הקרקע מהלקוחות, דברי רבי מאיר. היינו כדברי רבי יוחנן בביאור המשנה, שהשטר קשר לגבות מהלווה ולא מהלקוחות. והחכמים אומרים, בין כך ובין כך, בין אם נכתב בשטר שהלווה שיעבד את נכסיו למלווה, ובין אם לא נכתב כך בשטר, לא יחזיר המוצא את השטר למלווה, מפני שביידין נפרעים מהן. ביידין גובים את החוב מקרקע לקוחות, כמן שרבנן סוברים שהאחריות טעות סופר, כלומר שבכל הלוואה משתעבדים נכסי הלווה לפיראון ההלוואה. וגם אם לא נכתב כך מפורשות בשטר, הרי זו מחמת טעות הסופר, ולא מחמת שלא השתעבדו הנכסים. וכיוון שנאבד השטר, יש לחוש שיש בו פסול, והוא אינו ראוי להגבות את הקרקעות. זה המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדברי רבי מאיר שחילק בדין החזרת שטרי חוב, האם נכתב בהם אחריות נכסים או לא. שואלת הגמרא, במה יסקינן, באיזה אופן דיבר רבי מאיר? אילא אם האם נאמר שהמשנה עוסקת כשחייב מודה, באופן בו הלווה מודה שהוא חייב למלווה ועדיין לא פרה את חובו. אם כן, גם כי כאשר יש בהם בשטרות אחריות נכסים, המאי לא יחזיר, מדוע אין המוצא חייב להחזיר את השטרות למלווה שאיבדם? המודה, הרי הלווה מודה שעדיין לא פרה את ההלוואה, וכי החוב עומד בעינו והשטר נפל מהמלווה, וממילא הגבייה מהלקוחות היא כדין. ואם נעמיד את המשנה כשאין חייב מודה בחובו, אלא טוען הלווה שפרה את ההלוואה, אם כן, גם כי כאשר אין בהם בשטרות אחריות נכסים, מה יחזיר? מדוע המוצא חייב להחזיר את השטרות למלווה שאיבדם? נהי דלוגבי ממשבדי, מבני חרי מגבגבי. אמנם על ידי השטר הם גובים מנכסים המשועבדים שנמכרו, ואין חשש שנגבה מהלקוחות שלא כדין, אבל עדיין גובים מנכסים בני חורין שלא נמכרו. למרות שהלווה טוען שהוא פרה וממנו נפל השטר, ויתכן שגבייה זו מנכסי הלווה היא שלא כדין. משיבה הגמרא לעולם המשנה עוסקת כשחייב מודה שהלווה מודה שהוא לא פרה את חובו ושהשטר נפל מיד המלווה. ואך היינו טעמה, ובמשנתנו זהו הטעם שאין מחזירים את השטר למלווה, משום דחיישין אנשי מה כתב הלווה את השטר, בכדי ללוות בניסן, ולמעשה לא לבא בו התשרי. ועל ידי כך, התלמיטרף לקוחות שלא כדין, יבוא המלווה לקוות שלא כדין מהלקוחות שקנו את הקרקע לאחר הזמן הכתוב בשטר, שהרי בזמן שהם קנו את הקרקע היא לא הייתה משועבדת, שהרי עדיין לא הייתה הלוואה בפועל, ובכל זאת יקבו מהם את הקרקע ככל קרקע משועבדת שנמכרה לאחר זמן ההלוואה. בקשה הגמרא יחי אם אכן כך שלמרות הודעת הלווה בחובו אין מחזירים את השטר משום שאנחנו חוששים שמה השטר נכתב קודם זמן ההלוואה. כל שטר הדעת הוא לקמן, ניחוש לו אחי. כל שטרי ההלוואה באים לפנינו לצורך גבייה מהלקוחות נחשוש בהם לפסול הזה, ומספק לא נוציא את הקרקע מיד הלקוחות שמה נכתבו השטרות קודם זמן ההלוואה, אלא אם כן יביא המלווה ראייה מתי הגיע השטר לידו והשתעבדו נכסי הלווה. תרץ לגמרא אין לחשוש בכל השטרות משום דכל שטרי לא רעי. בכל השטרות לא נמצא איזה רעות, עדיין הוא פגם שיגרום לחשוש בהם לפסול. אבל אני, שטרות אלו שנמצאו רעי, יש בהם פגם מחמת נפילתם, ופגם זה גורם לחשש שמה השטר פסול, ומחמת פסול זה אין ראוי לגבות בו. אומר רש"י שמחמת הנפילה נראה שהשטר פסול, שהרי אם השטר היה כשר, היה המלווה נזהר בשמירתו. מקשה הגמרא אם קיימת אפשרות של כתיבת שטר בלי שהשתמשו בו מיד אלא רק לאחר זמן, אלא עד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף קס"ז עמוד ב'. כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אימו משום שהלווה יכול לחייב את עצמו למרות שלא נעשתה עדיין ההלוואה. לכתחילה איך היא כתבינו? איך לכתחילה מותר לכתוב שטר באופן הזה? אמנם בכל שטר הבא לפנינו אין חוששים שמה נכתב קודם זמן ההלוואה, אבל לכתחילה כאשר הלווה בא לכתוב שטר הלוואה בלי שהמלווה איתו, ניחוש נחשו שמה כתב הלווה את השטר בכדי ללוות בניסן ולא לבוא התשרי, וממילא לא השתעבדו הקרקעות התשרי שבו הייתה הלוואה בפועל, ואתי למיטרף מלקוחות שלא כדין, ויבוא המלווה לגבות מהלקוחות שלא כדין. מיישבת הגמרא אמר אבסי אין לחוש שמה לא תהיה הלוואה עד לאחר זמן, משום שמשנה זו עוסקת בשטרי הקנאה, בשטר בו נעשית הקנאה בזמן החתימה על שיעבוד הנכסים, בין אם תהיה הלוואה בפועל ובין אם לא תהיה הלוואה בפועל. ובאופן זה, בדינו שיגבו הקרקעות שנמכרו מזמן הכתוב בשטר. דאשעבד נפשי, משום שבאותו הזמן שנכתב השטר, הלווה משעבד את עצמו ונכסיו לפירעון החוב, ונשתעבדו כל קרקעותיו מיד, למרות שבפועל המלווה נתן את הכסף ללווה רק לאחר זמן. ואפילו לא הגיע השטר ליד המלווה ולא הייתה הלוואה, השתעבדו קרקעות הלווה. ולכן אין בזה פסול של שטר מוקדם, ומותר לכתחילה לכתוב שטר חוב ללווה ללא המלווה. אבל שטר הלוואה סתם שלא שיעבד הלווה את נכסה בשעת הכתיבה, אין כותבים ללווה אם אין המלווה אימו. מחמת החשש שההלוואה תהיה רק לאחר זמן, והמלווה יגבה מהלקוחות שלא כדין. מקשה הגמרא על דברי רבסי, יחי אם כך, שבכל שטר הלוואה שאינו שטר הקנאה חוששים שמה לא תהיה הלוואה באותו היום, ולכן אין כותבים שטר הלוואה ללווה בלא שבא אימו המלווה? מתניתין דקטני, משנתנו שנכתב בה, אם יש בהם בשטרות אחריות נכסים לא יחזיר המוצא את השטר למלווה, והוא קימנה והעמדנו את דין המשנה שמדובר, כשחייב מודה, שהלווה מודה בחובו שלווה ועדיין לא פרה, ובכל זאת אין מחזירים את השטר למלווה, משום החשש שמה כתב הלווה את השטר בכדי ללוות בניסן, ולא לווה תשרי, ואם נחזיר את השטר למלווה, עתי למיטרף יבוא המלווה לגבות ולטרוף מהלקוחות שלא כדין, שהרי יגבה המלווה נכסים שנמכרו לאחר הזמן הכתוב בשטר למרות שנמכרו קודם זמן ההלוואה בפועל, הרי יש להקשות על הדין הזה, המאי לא יחזיר, מהו החשש שמחמתו אין מחזירים את השטר למלווה? נחזי, נבדוק את תוכן השטר ונראה, אי בשטר הקנאה, אם השטר הוא שטר הקנאה, ובשעת כתיבת השטר השתעבדו נכסי הלווה לגביית החוב, אפילו אם לא הייתה הלוואה בפועל, אין סיבה שלא להחזיר את השטר למלווה, שהרי אף אם יגבה בו המלווה את הקרקעות שנמכרו מן הזמן הכתוב בשטר, בדין הוא גובה. שהרי השבד לנפשי, הלווה שיעבד את עצמו ואת נכסיו לצורך פירעון החוב, בין אם ילווה בפועל ובין אם לא ילווה בפועל. והיא בשטר זה לא הקנאה, ואם שטר זה שדיברה בו המשנה אינו שטר הקנאה, אם כן מדוע שלא נחזיר את השטר למלווה? שהרי לקה למיחש אין לחשוש שמה נכתב השטר בכדי ללוות ולא לבד, האמרת כי לקה מלווה בעדי, לא כתבינן, שהרי הכרענו שאין כותבים שטר ללווה שאינו שטר הקנאה, ללא שהמלווה נוכח בכתיבת השטר, וראו העדים שנתן את המעות בפועל ליד הלווה. ישבת הגמרא, אמר לך רבסי, יוכל רבסי לתרץ ולומר לך, אף אגב דשטרי דלאו הקנאה, כי לקה מלווה בעדי, לא כתבינן. למרות שמעיקר הדין באמת אין כותבים ללווה שטר שאינו שטר הקנאה, ללא שהמלווה נוכח בכתיבת השטר, בכל זאת, מתניתין במשנתנו יש להעמיד בשטר הלוואה שאינו שטר הקנאה, ואף שבשטר זה אין כותבים ללא שהמלווה נוכח בכתיבת השטר, והעידים רואים את ההלוואה בפועל. במקרה האמור במשנתנו, כיוון דנפל, היות והשטר נפל, יתרלל, נפגמה חזקת כשרותו, וחיישינן דילמה אקרי, וכתוב. יש לחשוש שם הערה, וכתבו כן את השטר שלו בנוכחות המלווה, ולמרות שהזמן הכתוב בשטר הוא ניסן, ייתכן שלא הייתה הלוואה בפועל עד תשרי, והגבייה מן הלקוחות תהיה שלא כדין. אם כן, השטר פסול ומחמת כן לא נזר בו המלווה. הבא מביא יישוב נוסף לבאר מדוע כותבים שטר ללווה אף ללא המלווה ואין חוששים שמה תהיה הלוואה בזמן אחר והגבייה מהלקוחות תהיה שלא כדין. הבא אמר עידיו של הלווה בחתומיו זכין לו. בעצם חתימתם זוכים למלווה את הכתוב בשטר ואפילו לא ניתנו המעות משתעבדים הקרקעות בשעת חתימת העידים בשטר. ומה ששנינו במסכת שביעית פרק י' משנה ה' שטרי חוב המוקדמים פסולים, והרי להבאי לעולם העידים זוכים מהזמן הכתוב בשטר ואינו מוקדם, היינו שנכתבו ביום אחד ונחתמו ביום אחר, שהוקדמה כתיבתם לחתימתם, או שנכתבו ונחתמו ביום אחד, אלא שנכתב בהם זמן המוקדם ליום החתימה. רק אז זה שטר מוקדם ופסול. ובגדר דין עידה וחתומה בזכין לו כותבים התוספות, לקמן דווחף עמוד א', דיבור המתחיל, שובר שדין זה הוא תקנת חכמים שיחול השטר מזמן החתימה ויועיל, אף באיסורים כיוון שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה. ולכך המשנה, שכותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אם הוא מדברת אפילו שטרי דלאו הקנאה, גם בשטרות שאינם שטרי הקנאה, משום שבכל השטרות השיעבוד נעשה מיד. ובדין הוא שיגבו הקרקעות שנמכרו לאחר הזמן הכתוב בשטר. ומה שלא ביר אביי, הדין המשנה שכותבים שטר ללווה אף ללא המלווה דווקא בשטרי הקנאה הוא כרבסי. משום דקשיה, היה קשה לו לאביי ביורו של רבסי, שהרי רבסי מעמיד את משנתנו בשטר שאינו שטר הקנאה, ואף על פי שאין כותבים שטר כזה בלי נתינת מעות ההלוואה בפועל, מכל מקום לא יחזיר למלווה מחשש שמא הערה, וכן כתבו שטר זה גם בלי הלוואה בפועל, ואביי לא מסכים לביור הזה. מפני דכיוון דאמרת בשטר דלאו הקנאה, כי לית למלווה בעדי לא כתבינן, מכיוון שרבסי סבר שאין כותבים ללווה שטר שאינו שטר הקנאה אם המלווה אינו נוכח בכתיבת השטר, לקה למי חשדי איקרי וכתוב, אין לך שושם העירה ונכתב השטר שלו בנכוחות המלווה, כיוון שאסור לעשות כן. ולכן סובר הבעיה שגם בסתם שטרות כותבים ללווה אף על פי שאין המלווה אימו, ומכיוון שמשנתנו מדברת בסתם שטרות, אין להחזיר למלווה את השטר, כי יש לחוש שכתב ללוות ולא לווה, שרי מותר לעשות כן. והגמרא בסמוך תבאר כיצד יבאר הבעיה את משנתנו שלא יחזיר למלווה, שהרי העדים זוכים את השיעבוד למלווה משעת החתימה, אז מה אכפת לנו שהוא לא לווה בפועל? עוברת הגמרא לדון בדברי אביי שבכל עדים החותמים על השטר חל השיעבוד בזמן החתימה. מקשה הגמרא אלא הדתנן, אם כן מה ששנינו במשנה לקמן בדף חי עמוד א', מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים. אדם שמצא גט אישה או שמצא שטר שחרור של עבד כנעני, או שמצא די תיקי, שטר צבא שנכתב מפי שכיב מרע. די תיקי זה מלשון דה תיקום, כלומר זה יקום. והיינו מחמת הדין שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, דה מכל מה שציווה השכיב מרע. הגוסס לא עלינו מחייב את היורשים למרות שלא נעשה קניין. אז אם הוא מצא די תיקי שטר צוואה שנכתב מפי שכיב מרע, או שמצא שטר מתנה שנכתב מפי אדם בריא, ושוברים, או שמצא שטר המעיד על פיראון חוב, שטר שובר ושטר פיראון ונקרא כך על שם שהוא שובר וסותר שטר המלווה, כך מסביר ספר הארוך, והוא לא יודע אם להחזירם למי שכתבם או למי שנכתבו עבורו, הרי זה לא יחזיר את השטר לא לכותב השטר ולא למי שנכתב עבורו. והטעם שאין מחזירים את השטר למי שנכתב עבורו הוא שאנחנו חוששים שם הכתובים היו על מנת לתנם, וקודם שנמסרו למי שנכתבו עבורו, נמלח עליהם מי שכתבם שלא לתנם. וכל שכן שלא מחזירים לכותב השטר, כי שם כבר נתן למי שכתב עבורו, מסביר המאירי. ולפי שיטת הבאי יש להקשות, וכי נמלח עליהם מה יהווה, מה החשש שנמלח הכותב שלא למוסרם למי שנכתבו עבורו, והאמרת עידיו בחתומה וזכין לו. הרי להבאי השיעבוד חל בזמן חתימת העדים, וגם אם נמלח הכותב יתחרט, הרי כבר שיעבד את עצמו לכל הכתוב בשטר? מיישבת הגמרא אני מילי, דין זה שהשיעבוד חל בזמן חתימת העדים היינו דווקא איכה דקמטו לידי, באופן שלאחר זמן הגיע השטר ליד מי שנכתב עבורו ולמפריע חל השיעבוד מזמן החתימה. אבל איכה דלא מטו לידי, אבל במקרה שמעולם לא הגיע השטר ליד מי שנכתב עבורו, לא אמרינן, לא אומרים במקרה כזה שחל השיעבוד בזמן חתימת העדים. ולכך יש לחוש שמה נמלך הכותב ולא הגיע השטר כלל המקבל ולא זכה במה שכתוב בשטר. ומסביר הריטב"א שבתחילה סברה הגמרא שדי בחתימת העדים כמו בשטר הקנאה, ולמסקנה מחלקת הגמרא ואומרת ששטר הקנאה מקנה בזמן חתימתו, ושטר רגיל לשיטת אביי מקנה רק כשיגיע ליד מי שנכתב עבורו. חוזרת הגמרא ומקשה על דברי אביי ממשנתנו, אלא מתניתן דקטני משנתנו שנאמר במצא שטרי חוב, אם יש בהם. אם נכתב בשטרות אחריות נכסים לא יחזיר, משום שאנחנו חוששים שהמלווה יגבה מהלקוחות שלא כדין, והוא קימנה והעמדנו את דין המשנה, כשחייב מודה, כשהלווה מודה בחובו שעדיין לא פרה את חובו. וכפי שהכריחה הגמרא לאל בדף י"ב עמוד ב', כי אם מדובר באופן שהלווה אינו מודה, מדוע כשאין אחריות נכסים יחזיר, הרי הגבייה מהלווה עצמו היא שלא כדין. אלא ודאי מדובר שמודה הלווה שעדיין לא פרה את החוב. ואין מחזירים את השטר למלווה, משום שמה כתב ללוות בניסן כמו שכתוב בשטר, ובפועל לא לווה התשרי, ויש לחוש שהמלווה יגבה את הקרקעות שנמכרו מהזמן הכתוב בשטר שלא כדין, שהרי לא השתאבדו הקרקעות קודם זמן ההלוואה בפועל, ויש להקשות. פישלמה לרב אסי דאמר, זה טוב ומובן לרב אסי שבייר דין כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אימו ואין חוששים שמה יכתוב בניסן, וילווה בתשרי שמדובר בשטרי הקנייתה, בשטרי הקנאה שעשו בהם קניין על שיעבוד הקרקעות למרות שלא הייתה הלוואה בפועל, מוקילה הוא יעמיד את המשנה בשטר הדלה בקנייתה. מדובר בשטרות הלוואה רגילים, לא שטרות הקנאה, ולא חל בהם שיעבוד הקרקעות על זמן ההלוואה. ולכן המוצא שטר כזה, הוא אינו מחזיר את השטר למלווה, משום החשש שיגבה בהם שלא כדין, וכדי אמרינן, כמו שהעמידה הגמרא לאל, שמחמת הנפילה חוששים שערה ונכתב השטר, למרות שלא הייתה הלוואה בפועל, והרי הוא שטר מוקדם ופסול. ולכן הוא שלח השטר והופקר, אלא לבעיה דאמר שבייר דין כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה אימו ולא חוששים שמה, כתבו את השטר בניסן, וההלוואה בפועל הייתה בתשרי, וזאת משום שבכל שטר אנחנו אומרים עידה בחתומה וזכין לו, ובכל שטר כבר חלשי עבוד מזמן חתימת העדים למרות שלא נעשתה הלוואה בפועל, מה יקלה מימר, מדוע נאמר במשנתנו שלא יחזיר את השטר שנמצא למלווה? הרי גם אם לא הייתה הלוואה בפועל בזמן הכתוב בשטר, בדינו שיגבה המלווה את הקרקעות מהזמן הכתוב בשטר, שהרי בחתימת העדים השתעבדו הקרקעות לפיראון החוב. תרץ את הגמרא, אמר לך אביי, אביי יוכל לתרץ ולומר לך, מתניתין, היינו טעמה, טעמה של משנתנו שאין מחזירים למלווה שטר שנכתב בו אחריות נכסים, אינו משום החשש שמה נכתב השטר בניסן והלוואה בפועל הייתה בתשרי, אלא משום דחי שאנחנו חוששים לפיראון ולקנוניה, שמה נפרה החוב וכבר בטל שיעבוד השטר, ועשו המלווה והלווה קנוניה ביניהם שיודע הלווה בחובו, ויגבה המלווה קרקעות מהלקוחות ויחלקו ביניהם, ולכך בשטר שכתוב בו אחריות נכסים לא יחזיר המוצא את השטר משום שחוששים לקנוניה, אבל בשטר שלא נכתב בו אחריות נכסים סובר רבי מאיר שיחזיר המוצא את השטר למלווה, כיוון שהלווה מודה בחובו ואינו ראוי לגבות בו מהלקוחות, ורבנן סברו שלמרות שלא נכתב אחריות נכסים בשטר אין מחזירים אותו למלווה, כיוון שאחריות טעות סופר וכן גובים בשטר הזה מהלקוחות, ויש חשש לקנוניה גם במקרה הזה בין המלווה ללווה ולגביית קרקע מהלקוחות שלא כדין. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, היינו טעמה, מדוע חשש הבאי לפיראון וקנוניה ולא חשש שמה נפרה השטר ובטל השיעבוד, ועכשיו רוצים המלווה והלווה להשתמש בשטר שוב להלוואה נוספת, בכדי לחסוך את דמי הסופר? תרצים התוספות, משום שלא היום מפסידים המלווה והלווה את הלקוחות בממון הרבה כדי לחסוך סכום מועט של דמי הסופר. שואלת הגמרא, ולשמואל דאמר לקמן בדף ט"ז עמוד ב', שהמוצא שטר הקנאה שאין לחשוש בו שמה כתב ללוות ולא לווה, כיוון שהשיעבוד חל כבר בשעת כתיבת השטר, המוצא שטר הקנאה בשוק יחזיר את השטר למלווה, ושמואל דיבר גם באופן שהלווה טוען פרוע, וכל שכן שיש להחזיר למלווה אם הלווה מודה שעדיין לא פרה. אז המוצא שטר הקנאה בשוק יחזיר את השטר למלווה ולא חיישינן לפיראון, משום שאם השטר היה פרוע היו קורעים אותו בזמן הפיראון, ומטעם זה גם הוא אינו חושש לקנוניה, שהרי בשעת הפיראון הוא קורעו, ואיך יעשו קנוניה לאחר זמן? אז לשיטה הזו של שמואל, מה יקלה מימר? איך יבאר שמואל את משנתנו שאין מחזירים שטר חוב שיש בו אחריות נכסים? וממשיכה הגמרא להסביר את שאלתה. אני חי סבר לי כרב אסי, ביור המשנה הוא נוח אם סובר שמואל כרב אסי דאמר שבייר דין כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אימו, שמדובר בשטרי הקנאה, אבל בסתם שטרות אין השיעבוד חל בשעת הכתיבה, אז מוקי מתניתין הוא יעמיד את המשנה בשטרי דלאו הקנאה, בשטרות שאין בהם קניין, שלא חל בהם שיעבוד הקרקעות על זמן ההלוואה בפועל, ולכן אין מחזירים את השטר למלווה, בגלל החשש שיגבה בהם שלא כדין. אלא היא סבר כי אביי, אם שמואל סובר כמו אביי, דאמר שאביי סובר שדין כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אימו, נאמר בכל השטרות, משום שאנחנו אומרים עידה בחתומה וזכין לו, ובכל שטר חלשי יבוט כבר בזמן חתימת העדים, גם אם לא הייתה הלוואה בפועל, מה יקה למימר, איך יבאר שמואל את משנתנו? הרי הוא סובר שלא חוששים שכבר היה פיראון והודעת הלווי לשם קנוניה, הוא לא חושש לזה. וכמו כן אין לחשוש, שמה כתב ללוות בניסן ולא לווה בפועל על תשרי, שהרי בחתימת העדים בניסן כבר השתעבדו הקרקעות לפיראון החוב. בשיבה הגמרה, שמואל מוקי למתניתין, בשאין חייב מודה. שמואל יעמיד את המשנה כשאין הלווה מודה בחובו, אלא טוען שלא הייתה הלוואה והשטר מזויף, ולכן אין מחזירים את השטר למלווה, שהרי לא ברור לנו שהחוב קיים. ואם יחזיר המוצא את השטר למלווה, שמה הגבייה היא שלא כדין. ואומר רשי, גם אם יקיים המלווה את השטר על ידי אימות חתימות העדים, זה לא יועיל להכשיר את השטר לגבות בו מחמת הרעותה שיש בשטר כתוצאה מהנפילה, שנפילה זו מורה על פסול השטר, שאם השטר היה כשר, היה המלווה נזהר לשומרו היטב. שואלים הראשונים על דברי רשי, הרי אם המלווה מקיים את השטר, אין לחשוש שמה הוא מזויף. כמו שסובר שמואל לגבי מוצא שטר הקנאה בשוק שמחזיר למלווה ולא חוששים שמה השטר מזויף, אז אם כן, מדוע לא מחזירים את השטר למלווה? ואם יקיימנו, נמצא שהשטר אינו מזויף, יגובה כדין, ואם לא יקיימנו, לא יוכל לגבות בו. תרצים התוספות, בדף י' ג' עמוד ב', בדיבור המתחילה כאמר שכאן מדובר באופן שהלווה טוען מזויף כשהשטר ביד המוצא, ולכך אין מחזירים אותו ליד המלווה. אבל שמואל דיבר באופן שהשטר כבר ביד המלווה, כיוון שהלווה לא היה בפנינו לטעון מזויף, ולכן החזרת השטר למלווה הייתה כדין, ואם המלווה יקיים את השטר, יעמת את חתימות העדים, יוכל לגבות בשטר הזה. שואלת הגמרא, יחי אם לשיטת שמואל משנתנו עוסקת באופן שאין הלווה מודה בחובו, כי אין בהם אחריות נכסים, מה יחזיר? גם כשלא נכתב בשטר אחריות נכסים והשטר אינו יכול לשמש לגבייה מן הלקוחות שקנו קרקעות מן הלווה, למה המוצא חייב להחזיר את השטר למלווה? נעיד אלו גב עם משאבדי, אמנם אינה מלווה גובה על ידי השטר מן הקרקעות שביד הלקוחות, אבל מקרקעות בני חרי, קרקעות בני חורין שביד הלווה, מגבגבי הוא גובה, למרות שהלווה אינו מודה בחובו, ומדוע נאמין לטענת המלווה יותר מאשר לטענת הלווה, שטוען שאין לו חוב? בשיבה הגמרא, דברי שמואל הם לטעמי, הולכים לשיטתו, דאמר שמואל אומר היה רבי מאיר, שיטת רבי מאיר היא שטר חוב שאין בו שלא נכתב בו אחריות נכסים, אין גובה בו המלווה לא ממשבדי, ולא מבני חרי, וגם לא מבני חורין, גם לא מהכסף המצוי ביד הלווה. ומחמת כן אין סיבה שלא להחזיר את השטר, שהרי הוא אינו ראוי כלל לגבייה. ולמה סובר כך שמואל? משום ששטר שלא נכתב בו אחריות נכסים אינו כשטר אלא כמלווה על פה בלא עדים שאין גובה בו אם הלווה טוען שאינו חייב. והרשב"א ותוספות רבינו פרץ ביארו שהטעם שאין גובים בשטר זה, כי ודאי השטר מזויף שאין לך אדם שמלווה ממון ללא שיעבוד נכסים. שואלת הגמרא, וכי מאחר שאינו גובה בשטר כלל, למה יחזיר? מדוע למוצא להחזיר את השטר הרי אין לו שימוש ואין לו ערך ממוני? משיבה הגמרא, אמר רבי נתן בר הושעיה, למוצא להחזיר למלווה את השטר משום שהוא ראוי לצור על פי צלוחיתו של מלווה, לשמש ככיסוי לצלוחית של המלווה, וזה ערכו הממוני של השטר. שואלת הגמרא, כיוון שההחזרה למלווה אינה מחמת שנאמן בטענתו שרוצה לגבות חובו, מדוע מחזירים את השטר למלווה? ושמה נעדרה להו ללווה, נחזירנו ללווה בכדי לצור על פי צלוחיתו של הלווה. ומדוע השטר חוזר דווקא לרשות המלווה? משיבה הגמרא, הלווה אינו יכול לדרוש לקבל את השטר ואפילו לא כדי לצור על פי צלוחיתו, משום שהלווה הוא דאמר שלא היו דברים מעולם בשטר מזויף, אם כן לדבריו השטר מעולם לא נכתב על ידו ולא קיבלו חזרה מהמלווה לאחר הפיראון, ולא ייתכן שהשטר נפל מידו, ממילא אין לו שום תביעה כלפי השטר, גם לא בתור נייר, גם לא בתור כיסוי לצלוחית שלו. נמצא שלרבסי ולאבאי מדובר במשנה באופן שהלווה מודה בחובו, והמחלוקת במה שאמר רבי מאיר, שאם יש בשטר אחריות נכסים שלא יחזירנו. לרבסי הטעם הוא כי אנחנו חוששים שמה השטר מוקדם ויבוא לטרוף לקוחות מהזמן הכתוב בו שלא כדין. ולאבאי יש אין חשש כזה משום שעידה וחתומיו זכין לו. אנחנו חוששים שמה כבר פרה הלווה, ועכשיו הלווה עושה עם המלווה קנוני על הלקוחות. ואם אין בו אחריות נכסים שאין גובה מלקוחות, יחזיר למלווה ויגבה המלווה מן הלווה בלבד. שהרי הלווה מודה בחובו. ולשמואל מדובר במשנה שאין הלווה מודה בחובו, ולכן אנחנו מחזירים את השטר למלווה כאשר יש בו אחריות נכסים. וכשאין בו אחריות נכסים, אי אפשר לגבות בו כלל, ולכן ניתן להחזירו למלווה, לצור על פי צלוחיתו. מביאה הגמרא אמוראים אחרים שגם כן נחלקו בפירוש המשנה. אמר רבי אלעזר, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם בשטר שאין בו אחריות נכסים אפשר להחזירו למלווה? היא באופן שאין החייב ואין הלווה מודה בחובו, אלא טוען שהשטר מזויף. דרבי מאיר סבר שטר חוב שאין בו אחריות נכסים שלא נכתב בו שהלווה משעבד את קרקעותיו לצורך פריאת החוב, אינו גובה בו לא ממשבדה, לא מקרקעות שמחר הלווה ללקוחות לאחר ההלוואה ולא מבני חרי, ולא מקרקעות שברשות הלווה, ומחמת כן אין סיבה שלא להחזיר את השטר, שהרי השטר אינו ראוי כלל לגבייה, ומה שמחזירים אותו למלווה הוא רק משום שהשטר ראוי לשמש את המלווה ככיסוי לצלוחיתו. ורבנן סברי, חכמים סוברים ממשבדי הוא דלו גבי, אבל מבני חרי, מקבא גבי, כן גובים על ידי השטר, וכיוון שהשטר ראוי לגבייה, אין מחזירים אותו למלווה. משום שמחמת הנפילה, מחמת שעבד לו השטר, אנחנו חוששים שמה השטר מזויף כדברי הלווה. אבל כשהחייב מודה בחובו, כשהלווה מודה בחוב, דברי הכל יחזיר המוצא את השטר למלווה. ולא חיישינה לפיראון ולקנוניה, ולא חוששים שמה פרה הלווה את חובו, ומה שהוא מודה בחובו זה קנוניה שהוא עשה עם המלווה להוציא את הנכסים מיד הלקוחות. לא חוששים לזה. אלא אנחנו אומרים שהודעתו אמת, ומחמת הודעתו מחזירים את השטר למלווה בכדי שיקבה בה את חובו. ומה שלא חוששים שמה כתב הלווה את השטר בניסן ולא לווה תשרי ויפסידו הלקוחות שלא כדין, היינו משום שרבי אלעזר סבר כמו רב אסי ומעמיד את המשנה בשטרי הקנאה, שבהם למרות שלא הייתה הלוואה בזמן כתיבת השטר, חלה שיבוד בזמן כתיבת השטר. ולכן כשהלווה מודה בחובו, אין שום חשש ומחזירים את השטר למלווה לגבות את חובו. אבל כשהלווה טוען שפרה או שלא לווה כלל, חוששים לדברה ואין מחזירים את השטר למלווה. ואף על פי שרבי אלעזר לא חושש לפיראון, זה עם הלווה לא טוען פרוע. אז אין בית דין חוששים לזה, אבל כשהלווה טוען כך, חוששים לדבריו. כך מסביר הריטב"א. רבי יוחנן אמר מחלוקת רבי מאיר בחכמים, האם בשטר שאין בו אחריות נכסים אפשר להחזירו למלווה? זה כשחייב כשהלווה מודה שלווה ולא פרה. רבי מאיר סבר שטר חוב שאין בו אחריות נכסים שלא נכתב בו, שהלווה משעבד את קרקעותיו לצורך פריאת החוב, ממשבדי הוא דלא גבי. אמנם אין גובים בו מקרקעות הלווה שנמכרו ללקוחות, אבל מבני חרי, מנכסים בני חורין שמצויים ביד הלווה, מקבא גבי, כן גובים, ומשום כך, כיוון שלא נכתב בשטר שיעבוד נכסים, מחזירים למלווה, כיוון שאין בזה הפסד ללקוחות. ומה שהמלווה גובה מהלווה הוא ודאי כדין, שהרי הלווה מודה שלווה ולא פרה. אבל אם אין בו אחריות נכסים בשטר, גם לרבי מאיר לא יחזיר, אף על פי שהלווה מודה בחיובו, כמו מבואר בתחילת המשנה, כיוון שאנחנו חוששים לפיראון ולקנוניה. ורבנן סברי, חכמים סוברים שגם שטר שלא נכתב בו שיעבוד נכסים ממשב דינמי גבי. אפשר לגבות גם הלקוחות שקנו קרקעות מהלווה, משום שהם סוברים חכמים אחריות טעות סופר, כמו שהתבהר לכמן בדף י' עמוד א', ההלוואה הייתה על דעת שישועבדו הנכסים, ומשום כך למרות ששניהם מודים שהחוף קיים, אין מחזירים את השטר למלווה מחשש שם החוף פרוע והודעת הלווה עם אחמת קנוניה שעשו הלווה והמלווה ביניהם, לגבות את הקרקעות מהלקוחות שלא כדין. ואומנם מלבד החשש הזה של פיראון וקנוניה, אם מדובר בשטרות שאינם שטרי הקנאה, יש לחשוש גם שמה נכתב השטר בניסן ולא נעשתה הלוואה בפועל התשרי, והשטר מוקדם ופסול, שהרבי יוחנן סובר בשטרות אילו שהשיעבוד חל רק בשעת ההלוואה בפועל, כמו שמוכח מהסוגיה לקמן דף י' עמוד א', אלא שיותר היה נראה לרבי יוחנן להעמיד בשטרי הקנאה ששיעבודם חל כבר בשעת הכתיבה של השטר, ולא מחזירים אותם רק מחמת החשש של פיראון וקנוניה, כך מסביר הריטב"א. אבל כשאין החייב מודה, כשהלווה לא מודה בחיובו, אלא טוען שלא לווה, או אפילו מודה שלווה, אלא שטוען שפרה את חובו, דברי הכל, בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים, לא יחזיר המוצא למלווה את השטר, משום שחיישינה לפיראון כדברי הלווה. אומר השיטה מקובצת, שאין חייב מודה שנאמר כאן, לא דומה לאין חייב מודה שנאמר בדברי רבי אלעזר. בביור הדברים של רבי אלעזר שאמר שמחזירים את השטר ללווה על כורחה, היינו מטעם שטענת הלווה היא מזויף ולא פרוע. ולכן אין הלווה יכול לתבוע את השטר כדי לצור בו על פי צלוחיתו. אבל רבי יוחנן שהשטר אינו חוזר למלווה, אפשר לפרש גם באופן שהלווה טוען שהשטר פרוע. ולא התוספות צ'אנץ בייר של רבי אלעזר אין חייב מודה בירושו שהלווה לפנינו ואינו מודה אלא כופר בחיובו, ומה שאין מחזירים את השטר הוא רק מחמת טענת הלווה, שהרי רבי אלעזר אינו חושש לפיראון, וגם לחשש מזויף אין לחוש כדי שלא נחזיר את השטר למלווה, כי אם נחזיר את השטר למלווה הוא יצטרך לקיים את השטר, ואם אכן הוא יקיים ויאמת את חתימות העדים יגבה, ואם לא יקיימנו לא יגבה. ואילו לרבי יוחנן אין חייב מודה, הכוונה שלא שמענו אותו שהוא מודה, וגם באופן שהוא שותק או איננו לפנינו, אין מחזירים את השטר, מפני שרבי יוחנן חושש לפיראון. מביאה הגמרא ברייתא שנאמר בה כשיטת רבי יוחנן, ויש להקשות ממנה על דברי רבי אלעזר ושמואל. תניא קבתי דרבי יוחנן, יש ברייתא שנאמר בה כשיטת רבי יוחנן, ומברייתא זו ישנה תיובתא דרבי אלעזר בחדא, ותיופתא דשמואל בתרתי, קושייה אחת על דברי רבי אלעזר, ושתי קושיות על דברי שמואל. בדברי הברייתא הם מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם מודים, אף על פי שהמלווה והלווה מודים שהחוב עודנו קיים, לא יחזיר המוצא את השטר לא לזה ולא לזה, לא למלווה ולא ללווה, מפני שאנחנו חוששים שמה נפרע החוב, השטר נפל מיד הלווה, אלא שעשו ביניהם קנוניה שהלווה יודה בחוב ויגבו מהלקוחות שלא כדין. ודין זה הוא בין לרבי מאיר ובין לרבנן. ממשיכה הברייתא, אבל אם אין בהם אחריות נכסים, הדין תלוי בלווה, דהיינו בזמן שהלווה מודה שלווה ולא פרה, יחזיר למלווה. כיוון שזהו שטר שלא נכתב בו שיעבוד הנכסים, ולא שייך בו הפסד ללקוחות. ואילו מה שהמלווה גובה מהלווה זוהי גבייה כדין. שהרי הלווה מודה שלווה ולא פרה, ובאופן שאין הלווה מודה בחיובו, כגון שאומר שלא לווה מעולם, או שמודה שלווה אבל טוען שפרה את חובו, לא יחזיר המוצא את השטר לא לזה, לא למלווה ולא לזה ולא ללווה, דברי רבי מאיר. וטעמו, משום שהיה רבי מאיר אומר, שטרי חוב, שיש בהם אחריות נכסים, גובה מנכסים משועבדים, כיוון שנכתב בשטר שהקרקעות משועבדות לגביית החוב, ובשעת קניית הקרקעות ידוע לקוחות שהם קונים קרקע משועבדת לגביית החוב, וקיבלו על עצמם את הסיכון הזה. ושאין בהם אחריות נכסים, גובה רק מנכסים בני חורין שברשות הלווה, כיוון שלא נכתב בשטר שהקרקעות משועבדות לגביית החוב, ובשעת קניית הקרקעות לא ידוע לקוחות שהם משועבדות לצורך גביית החוב, ולכן הוא חילק בברייתא בדין השבת השטר בין שטר שיש בו אחריות לשטר שאין בו. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, שטר שנכתב בו שיעבוד קרקעות ושטר שלא נכתב בו שיעבוד קרקעות, גובה מנכסים משועבדים. כיוון שאחריות טעות סופר, כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף י' עמוד א', והדבר ידוע לכל שכל הלוואה היא על דעת הקרקעות של הלווה שמשתעבדים לצורך פירעון החוב. ועל דעת כן קנו הלקוחות את הקרקעות מהלווה. ולכך הם סוברים שגם שטר שאין בו אחריות נכסים, דינו כשטר שיש בו אחריות נכסים, שמבואר בתחילת הברייתא שלא יחזיר כלל אפילו שניהם עודים, כיוון שאנחנו חוששים שהשטר פרוע, ועשו הלווה והמלווה קנוניה ביניהם לגבות מן הלקוחות. ואם כן, דברי הברייתא הם כדברי רבי יוחנן, שהעמיד מחלוקת רבי מאיר ברבנן במשנתנו באופן שהלווה מודה בחובו, והמחלוקת האם אפשר לגבות מהלקוחות על ידי שטר שלא נכתב בו שיעבוד נכסים, ולכך יש לחוש לקנוניה, או שאין גובים מהם, ולכך לא שייך חשש קנוניה. וממילא יהיה קשה מדברי הברייתא על דברי רבי אליעזר ושמואל, ומפרט את הגמרא את הקושיות מן הברייתא הזו. מה שאמרנו תיופתא דרבי אלעזר בחדה, שיש קושייה אחת על דברי רבי אלעזר, היינו כלפי מה דאמר על מה שאמר רבי אלעזר של רבי מאיר שטר שאין בו אחריות נכסים אינו גובה מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. ומשום כך מחזירים שטר זה למלווה, אף אם הלווה טוען שהשטר מזויף, כיוון שהוא ראוי רק לצור על פי צלוחיתו, לשמש כמכסה לצלוחית בתור נייר. וכן מדי כאמר רבי אלעזר שבין לרבי מאיר ובין לרבנן לא חיישינן לקנוניה, ומשום כך כאשר הלווה מודה בחיובו מודים רבי מאיר ורבנן שגם בשטר שיש בו אחריות נכסים מחזירים אותו למלווה והוא יכול לקבות בו מהלקוחות, ולא חוששים שמה החוב נפרע ומה שהודע הלווה זה קנוניה בינו לבין המלווה להוציא את הקרקע מהלקוחות שלא כדין, לא חוששים לזה. ואילו בברייתא קטני, בברייתא מבואר ממה שנאמר שהיה רבי מאיר אומר שטרי חוף שיש בהם אחריות נכסים גובה מנכסים משועבדים, שדווקא בשטרות שיש בהם אחריות נכסים גובה מנכסים משועבדים. אבל שטר שאין בו אחריות נכסים, אמנם ממשבדי, מקרקעות שנמכרו ללקוחות עודה לא גבי, מהם לא גובים, מבני חורין, אבל מנכסים בני חורין שברשות הלווה, מגבה גבי, כן גובים, ולא כדברי רבי אלעזר שביאר בדברי רבי מאיר שאין גובים כלל בשטר הזה. וכמו כן קשה, מידה קטני מהמבואר בדברי הברייתא שבין לרבי מאיר ובין לרבנן חיישינן לקנוניה. דקטני שרי נאמר בתחילת הברייתא, מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם עודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, משום שאנחנו חוששים שמה החוב כבר נפרע והשטר נפל מיד הלווה, אלא שעשו המלווה והלווה קנוניה ביניהם שהלווה יודה בחובו, ויחזירו את השטר למלווה, ואז המלווה יגבה קרקעות מהלקוחות שלא כדין. על מה מוכח אם כן, שבין לרבי מאיר ובין לחכמים חיישינן לקנוניה. חוששים לקנוניה בין המלווה ללווה, ולא כדברי רבי לזר שסבר שבאופן שהלווה מודה בחובו, מחזירים שטר שיש בו שיעבוד נכסים, ולא חוששים שעשו המלווה והלווה קנוניה ביניהם. מקשה הגמרא, מדוע לאל נאמר שמהברייתא קשה על דברי רבי אלעזר קושייה אחת, והאני תרתהו, בגרסת רשי היא, והאני תרתה מלהווה. הרי ישנן שתי קושיות מהברייתא על רבי אלעזר, א' בביור שיטת רבי מאיר, האם בשטר שאין בו אחריות נכסים גובה מנכסים בני חורין או שאינו גובה כלל, ב' בביור שיטת רבי מאיר וחכמים, בשטר שראוי לגבייה מלקוחות והלווה מודה שלא פרה את חובו, האם חוששים לפיראון וקנוניה או אין חוששים? מיישבת הגמרא, לעולם אין אילו שתי קושיות אלא קושיה אחת הוא. קושיה אחת, כלומר משום דחד טעמו. שני הדינים שאמר רבי אלעזר לא כדברי הברייתא נאמרו מחמת טעם אחד, ולכן שייך לומר שקשה עליו קושיה אחת. והיינו דמשום דקאמר רבי אלעזר, בגלל שאמר רבי אלעזר בביור המשנה שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא באופן שאין חייב מודה, שאין הלווה מודה בחובו אלא טוען שהשטר מזויף, ומחלוקת התנאים היא האם מחזירים למלווה שטר שאין בו אחריות נכסים, משום כך ומתרץ אחי. ומתרץ כך של רבי מאיר, הם גובים כלל בשטר הזה, אלא מחזירים את השטר למלווה רק כדי לצור על פליט צלוחיתו. שהרי אם גובים בשטר הזה, מדוע יחזיר למלווה? הרי הלווה מכחיש את ההלוואה, ומדוע נאמין למלווה יותר משנאמין ללווה? ולא כדברי הברייתא של רבי מאיר גובה בשטר זה מקרקעות בני חורין, וכיוון שאמר המחלוקת, בשאין חייב מודה, הוא צריך רבי אלעזר לסיים, אבל כשחייב מודה, דברי הכל יחזיר. ולבאר שהטעם שיחזיר הוא משום שאין חוששים שמה החוב נפרע, וההודעה היא לצורך קנוניה. וגם זה לא כדברי הברייתא הסוברת שחוששים לפירעון ולקנוניה. וכיוון שכל מהלך הדברים הוא משורש אחד, שתי הקושיות הן כקושייה אחת. לאחר פירוט הקושייה על דברי רבי אלעזר, מפרטת הגמרא את הקושיות מהברייתא על דברי שמואל. מה שנאמר תיופתא דשמואל בתרתי, שיש שתי קושיות על שמואל, הכוונה, חדה קושייה אחת, יש להקשות על שמואל כרבי אלעזר. כמו שקשה על רבי אלעזר דעה, שהרי שמואל מוקי מתניתין מבאר את מחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנה, באופן שאין חייב מודה, שאין הלווה מודה בחובו, הוא כדברי רבי אלעזר, ואילו בדברי הברייתא מבואר, שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא בשטר שאין בו אחריות נכסים, והלווה מודה שלא נפרע החוב. מחד דעה בקושייה נוספת יש להקשות על שמואל. מעד דעה אמר שמואל, מה שאומר שמואל לקמן בדף תזיין עמוד ב', מצא שטר הקנאה בשוק, יחזיר לבעלים, יחזיר למלווה, ואפילו אם אין הלווה מודה. ושמואל נוקט שטר הקנאה משום שבאופן זה אין לחשוש שמה כתב ללוות ולא לווה, כיוון שבשעת כתיבת השטר זכה המלווה בחוב ובשיעבוד הקרקעות. והיינו משום דלוך הישינן לפיראון. לכן מחזירים את זה לבעלים, למלווה. כיוון שאם היה הלווה פורע את חובו, היה מוודא שהמלווה קרא את השטר בכדי שלא יגבה ממנו שוב בשטר הזה. ויש להקשות תיופתא, קושיה חמורה מדי קטן יחי ממה שנאמר בברייתא, שבשטר שנכתב בו שנכסי הלווה משועבדים לפיראון החוב, בין לרבי מאיר ובין לחכמים, אף על פי ששניהם מודים שהחוב אינו פרוע, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, לא למלווה ולא ללווה. מחשש שמה כבר נפרע החוב ותהיה גבייה נוספת שלא כדין. על מה חיישינה לפיראון? חוששים לפיראון בשטר שנפל, ואפילו כשהלווה מודה שלא פרה את חובו, וכל שכנחה, כאן בדינו של שמואל, זה לא מודה הלווה, שהרי הוא אינו לפנינו שיוכל להודות, בחיישינה לפיראון, שיש לחשוש שמה פרה הלווה את חובו, ומידו נפל השטר, והחזרת השטר למלווה תגרום לגבייה שלא כדין. ולמסקנת הסוגיה, נשארה הגמרא בכך שמברייתא ישנן שתי קושיות על דברי שמואל ומחמת כן לפסוק הלכה כדבריו שלא חוששים לפיראון, כך אומר הריף. אבל הרמב"ן דחה את דברי הריף משום שקושיות הגמרא הם רק אם שמואל סובר כאביי, אבל אם שמואל סובר כרבסי, כמפואר בגמרא לעיל בדף י"ג עמוד א', שמשנתנו מדברת בחייו מודה ובשטר שאינו שטר הקנאה ולא יחזיר משום חשש כתב ללוות ולא לווה, אין להקשות עליו מהברייתא כמפואר במהלך דברי הגמרא לעיל בדף י"ג עמוד א', אלא כותב הרמב"ן שמכל מקום אין הלכה כשמואל. דנה הגמרא בטעם דברי חכמים ששטר שלא נכתב בו שיעבוד נכסי הלווה ראוי לגבות מהקרקעות שנמכרו ללקוחות. אמר שמואל, מה טעמה יהודי רבנן? מה טעמם של חכמים שסברו שאף אם לא נכתב בשטר שהלווה משעבד את נכסיו לפיראון החוב, המלווה יכול לגבות מהם ואין זה הפסד ללקוחות? משום דסברי אחריות טעות סופרו. מה שלא נכתב בשטר שהלווה משעבד את נכסיו לפיראון החוב ומחמת טעות הסופר שישמית מי לכתוב דבר זה, בוודאי שההלוואה הייתה רק על מנת שהשתעבדו נכסי הלווה לצורך פיראון החוב, משום שאין אדם נותן מממונו לאחר ללא ערבות מספקת. וכתבו הרשב"א, הריטב"א והר"ן שדברי שמואל הם גם באופן שלא הוזכר כלל עניין השיעבוד בזמן כתיבת השטר, מפני שגם באופן זה על הסופר לכותבה, שהרי ודאי לא התרצה המלווה להלוות מעותיו ללא שיעבוד הנכסים. מקשה הגמרא, אמר לרב הבריטאי לרבידי ברבין, ומי אמר שמואל, אחי בכי סבר שמואל שאחריות טעות סופר? ואמר שמואל, שבח שפר ושיעבוד צריך להימלך. סופר הכותב שטר מחר, צריך להימלך במוכר ולשואלו האם הוא משעבד את נכסיו למחירה הזו, שאם יבוא בעל חובו ויטרוף בחובו מה לוקח את הקרקע הנמכרת, יגבה הלוקח מהמוכר את הקרן, ואת השבח שהשביח בה לפני גביית הבעל חוב, וכן, האם משתעבד לפצותו מהשפר, כלומר מהעידית שבנכסיו. ואם לא הסכים לכך המוכר, לא יכתוב הסופר שיעבוד זה בשטר, משום שיש מוכרים שאין משתעבדים כלל לפצות את הלוקח, אם הבעל חוב גבה ממנו את הקרקע. ויש שמשתעבדים לשלם את הקרן, אבל אינם משתעבדים לשלם את השבח. ויש שמשתעבדים לקרן ולשבח, אבל אינם מתחייבים לפרוע מעידית, אלא מהבינונית. ואומר הריטב"א שדין זה שצריך הסופר להימלך במוכר, הוא גם באופן שאמר המוכר לסופר שיכתוב שטר בכל זכות ובכל ליפוי שבעולם. אבל אם כבר התחייב המוכר ללוקח בשעת המכר לשעבד את נכסיו, אין צריך הסופר להימלך במוכר אם לא חזר בו. שכיוון שעל דעת זה נעשתה המחירה, אם חוזר בו המוכר, הרי בטל המחר. מוכח אם כן ששמואל סבר שלא תולים את השמטת השיעבוד מהשטר בטעות של הסופר, שהרי מבואר בדין הזה שאפשר שנשאל המוכר על כך, ולא רצה לשעבד עצמו לזה. מבררת הגמרא, לימא מאן דאמר הא לא אמר הא, אולי האמורה שאמר בשם שמואל את הסברה הזו של אחריות טעות סופר, הוא אינו האמורה שאמר בשם שמואל את הדין, שצריך הסופר להימלך במוכר קודם כתיבת שיעבוד, שבח ושפר בשטר, אלא דינים אלו נאמרו על ידי שני האמוראים שחולקים בשיטת שמואל. והריטב"א מסביר את כוונת הגמרא, אולי ייתכן ששמואל אמר את סברת אחריות טעות סופר כביור לשיטת חכמים, אבל הוא לא סובר כך, אלא סבר כדבריו לגבי חיוב הסופר להימלך במוכר. יושבת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בדברי שמואל, משום שהמקרים הם שונים. כאן בשטר הלוואה דלא יאיבין שזוזה בכדי, דברי שמואל שאמר סברה זו של אחריות טעות סופר נאמרו בשטר הלוואה, ואין לאדם רווח בהלוואת מעות, לכך אין הוא מלווה את מעותיו ללא שיעבוד נכסי הלווה לפירעון החוב, ואף אם לא נכתב השיעבוד בשטר אין להסתפק בדבר, אלא ודאי הייתה הלוואה על דעת כן. ואילו כאן, הדין שצריך הסופר להימלך במוכר קודם כתיבת שבח, שפר ושיעבוד בשטר, מדובר במקח וממכר, שבזה אין השיעבוד מוכרח משום דעה ודינש וזלבי נערה ליומי. ייתכן שאדם יקנה קרקע, גם אם יש ספק על המחירה שתהיה רק לזמן קצר, וייתכן שלאחר יום אחד יגבו אותה ממנו. וטעם הדבר הוא, משום שייתכן ולא יטרפוה ממנו כלל, ואפילו אם יטרפוה ממנו, אפשר ויהיה זה רק לאחר זמן מרובה, ובתוך הזמן הזה הוא יוכל פירות הרבה מן הקרקע. ואין זו זריקת מעות ללא תועלת. ולכן צריך הסופר להימלך במוכר, האם ברצונו לשעבד את נכסיו ללוקח, ואם כן, באיזה שיעבוד. מביאה הגמרא ראיה לזה ששמואל מחלק בין שטר הלוואה לשטר מקח וממכר. בסברה זו לחלק בין ההלוואה שלו באחריות לקניית קרקע שלו באחריות, היא כהי, כמו המעשה דאבו הבראי, זווין עיליתה מאחתי, קנה קרקע מעולה מאחותו, ואת הבעל חוב, הגיע בעל חוב של המוכרת, וטרפה מיני, טרף את הקרקע מאבו הבראי, כיוון שהייתה הקרקע משועבדת לפיראון החוב, אתה לקמי דמר שמואל, בא אבו הבראי לפני שמואל וטבע את אחותו שתחזיר לו את דמי הקרקע, שנטרפה מחמת החוב שלה. אמר לי, שאל שמואל את אבו הבראי, כתבה לך, האם כתבה לך אחותך בשטר המחירה אחריות נכסים, שתגבה מנכסיה במקרה שיגבו ממך את הקרקע מחמת חוב שלה? אמר לי, אמר אבו הבראי לשמואל, לא, לא נכתב בשטר אחריות נכסים. אמר לי שמואל לאבו הבאי, אם כן, אם לא נכתב שיעבוד בשטר, זי לשלמה, לך לשלום. ואין מה לדון בתביעה הזו, שהרי לא נכתב בשטר שהמוכרת שיעבדה את נכסיה למקרה שיגבו ממך את הקרקע הזו, ומחלה בכך על התביעה הזו. אמר לאבו הבראי לשמואל, ואמר הוא דאמר, אחריות טעות סופר הוא, והרי אתה הוא זה שפירשת את שיטת חכמים ששטר שלא נכתב בו אחריות נכסים ראוי לגבייה, משום שאחריות טעות סופר הוא, אם זה לא נכתב בשטר, השטר הוא כן עם אחריות נכסים. רק הסופר טעה בכך שלא כתב זאת, ומשום כך, למרות שלא נכתב בשטר שנכסה לו ומשועבדים לפיראון החוב, המלווה גובה מה לקוחות, כיוון שאין אדם מלווה את ממונו ללא שיעבוד נכסים כנגד. ואם כן, גם במחירה יש לומר שאין אדם מוציא מעותיו על קרקע, אם אין נכסה המוכר משועבדים למקרה שיגבו ממנו את הקרקע, מחמת חוב של המוכר. אמר להישיב שמואל לאבו הבריאי, הני מי לדברים אלו שאמרתי שאחריות טעות סופר, הם רק בשטרי הלוואה. לפי שאין למלווה רווח בהלוואת המעות, ואין אדם הוציא את מעותיו לחינם אם יכול להגיע לו הפסד מזה. לכך תולים לומר שההלוואה הייתה באחריות, ורק מחמת טעות של הסופר לא נכתבה אחריות בשטר. אבל בשטרי מקח וממכר שיש לה לוקח הנאה בהוצאת המעות, שהרי אוכל פירות על זמן הגבייה, לא, לא אומרים את הסברה הזו, משום דאבי דיניש לזווי נערה ליומי. אדם עשוי לקנות קרקע בספק שהקנייה היא ליום אחד, וכמו שביארנו, ולכך אפשר שיסכים הלוקח למחירה, אף אם אין המוכר משעבד את קרקעותיו לטובתו. אגב, הדינים הללו של גביית קרקעות מלקוחות על ידי בעלי חוב של המוכרים מביאה הגמרא קובץ דינים בעניין שיעבוד קרקעות. אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשימון באחריות, שאם יטרפו את הקרקע משימון ישלם לו. כיוון שהגבייה היא על ידי בעל חוב, צריך שתהיה אחריות כתובה בשטר, ואם אינה כתובה בשטר, אין נכסה המוכר משועבדים כלל. אבל אם הגבייה מהלוקח הייתה על ידי נגזל, הלוקח גובה את דמי הקרקע מהמוכר, אף אם לא נכתב בשטר אחריות נכסים. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, שיעבוד צריך להימלך. אז אם כן, אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשימון באחריות, שאם יטרפו הקרקע משימון ישלם לו, ובא בעל חוב דירי ראובן וקטר יפלי, טרף את הקרקע מיני משימון, מחמת שהייתה משועבדת לפיראון החוב, דינה הוא הדינו. נכון על פי דין, דאזיל ראובן ומשתי דינה בעדי, שיכול ראובן ללכת ולהתדיין עם הבעל חוב, כדי למנוע ממנו לטרוף את הקרקע ולטעון כנגדו שהחוב פרוע, או שמעכב את החוב כנגד תביעה אחרת שיש לו על הבעל חוב. ובמסכת כתובות בדף צדי ב' עמוד ב' כותב רשי שיכול המוכר לטעון כנגד הבעל חוב שאינו פורע לו מחמת חוב אחר שיש לו עליו, או שטובעו שבועה שלא פרע לו את חובו. ולא מציע אמר לי, לא יכול הבעל חוב לומר למוכר לאו בעל דברים דידיית. כיוון שאיני גובה את הקרקע ממך אלא מהקונה, ממילא הלוקח, הקונה, הוא הבעל דבר ורק הוא יכול לטעון עליי בבית דין. אם יש לך עליי תביעה אחרת, עליך לטבוע אותי בבית דין. לא יכול הבעל חוב לומר כך למוכר, משום דאמר לי, אומר המוכר לבעל חוב, דמפקת מיני, עליי דידי אדר. מה שתוציא ממנו, מן הקונה, הוא יחזור אליי. כלומר, אם תטרוף את הקרקע מהלוקח, הוא יחזור ויגבה ממני את דמיה, כיוון שהמחירה הייתה באחריות, ומשום כך, גם אני בעל דבר, להידיין מולך. איקה דאמרי, יש אומרים, אפילו אם מחירת הקרקעות הייתה שלו באחריות נמי, גם כן יכול המוכר לבוא ולהידיין עם הבעל חוב, למרות שאין הלוקח יכול לתבוע ממנו את דמי הקרקע. משום דאמר לי, אומר המוכר לבעל חוב, לא ניחה לי דלהבי שימון תרעומת עליי. לא נוח לי שיהיה לשימון הקונה תרעומת עליי שמחרתי לו קרקע שבעל חובי עומד לטרוף את הקרקע. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דינה הוא, מה נפקא מינה אם ראובן טוען כנגד הבעל חוב או כנגד שימון הקונה? הרי בית דין טוענים ללוקח את כל הטענות שהמוכר היה יכול לטעון. ואין לומר שהנפקא מינה היא באופן שהעידים קרובים למוכר או ללוקח, כיוון שבאופן זה אין העידים העידים עבור שניהם, כיוון שהם צד בדבר. תרצים התוספות שהנפקא מינה הוא באופן שאמר שמעון אין לי עדים או ראייה, שאינו יכול לחזור ולהביא עדים או ראייה, אבל ראובן יכול להביאם. ועוד נפקא מינה כתבו התוספות, באופן שבעל חוב מחויב שבועה דאורייתא לראובן, שיכול לגלגל עליו שבועה דאורייתא, ואילו שמעון שאין לו גלגול שבועה יכול להשביעו רק שבועת אסת מדרבנן שהיא פחות חמורה. עוד נפקא מינה באופן שראובן פיקח ובעל דברים יותר משמעון שיכול לבוא ולטעון בבית הדין, ועוד נפקא מינה שאין הבעל חוב מעיס פניו בפני ראובן לתבוע שלא כדין כמו שמעיס בפני שמעון, מפני שראובן שהוא הלווה יודע שהחוב פרוע, ואילו שמעון אינו יודע. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין שיעבוד קרקעות, ואמר אביי ראובן שמחר שדה לשמעון שלא באחריות, ולאחר המחירה יצאו עליה עסיקין, יצאו עוררין הטוענים לבעלות על הקרקע ואומרים שלנו היא, ורוצה הלוקח לחזור בו מהמחירה. אם עד שלא יחזיק בה, אם רוצה הלוקח לחזור בו קודם שגמר את קניין החזקה בקרקע, יכול לחזור בו הלוקח, משום שעדיין לא נתן מעות ולא עשה חזקה. ותוספות מבארים שכל זמן שלא החזיק הלוקח בקרקע לא גמר בדעתו לקנותה. אבל מי שהחזיק בה הלוקח אינו יכול לחזור בו אחרי שכבר קנה את הקרקע. ואף שלא שילם עליה לא יכול לחזור בו, כי אין דמיה אלא לחוב עליו. ואמר לי אומר המוכר ללוקח, חיית דקית רי סברת וקיבלת. סק מלא קשרים, כלומר דבר רק מתוכן, הסכמת וקיבלת על עצמך, והיינו שראית את השדה בשעה שהחזקת בה והסכמת לקנותה כמות שהיא, ללא בירור נוסף, האם יש עליה ערר או לא. שואלת הגמרא, מתי אביה חזקה? מהו הזמן בו נחשב שהלוקח החזיק בקרקע ושוב אינו יכול לחזור בו מחמת העירור שיצא על השדה? משיבה הגמרא, מכדאי שמצרי, מזמן שתיקן הקונה את גבולות השדה והגביעם, שבזה מורה שגמר בדעתו לקנות את השדה. מביאה הגמרא דעה אחרת בדין הזה, ואיקא דאמרי, אפילו אם המחירה הייתה באחריות, שאם יטרפו המערערים מן הלוקח יחזור על המוכר שמחרה לו באחריות נמי, גם כן אין הלוקח יכול לחזור על המוכר מחמת הערר, אם כבר תיקן את מיצרי השדה, ואינו יכול לומר למוכר הרי לאחר שיקבו ממני את הקרקע יחזור לתבוע ממך את דמיה, אם כן כבר עכשיו העקב את המעות בידי. הוא לא יכול לומר זאת משום דאמר לי המוכר ללוקח, אך ותרפח הראל את שטר בית הדין שכתבו לך בית הדין שהמערערים רשאים לקבות ממך את השדה, ואז אשלם לך. כלומר, אם יעמידוך המערערים לדין ויסקו בדין ויוציאו את השדה מתחת ידך, אז בדין הוא שתבטל את המקח. אבל אם אין זה אלא רק ערעור באלמה, אינני חושש לערר הזה ואינני מעוניין בביטול המקח. אגב, דברי הגמרא בקביעת קרקעות מלקוחות האם חוזרים על המוכר, דנה הגמרא בדינים נוספים בתביעת הלוקח על המוכר. איתמר נאמר, המוכר שדה לחברו אפילו שלא באחריות ונמצאת שאינה שלו, שאין השדה של המוכר אלא גזולה הייתה בידו ובא נגזל וטרף מהלוקח את הקרקע עם השבח שהשביחה הלוקח, כגון שהלוקח זיבל את הקרקע או בנה בגדר. נחלקו המוראים על מה חייב המוכר לשלם ללוקח. רב אמר, יש לו מעות, חייב המוכר לשלם ללוקח את דמי הקרקע שנלקחה על ידי הנגזל, כיוון שהמחירה בתהילה למפריעה ונמצאה שנתן הלוקח למוכר מעות בתורת הלוואה. יש לו שבח, הוא כמו כן חייב לשלם את השבח שהשביחה השדה לאחר המחירה, כיוון שגם זה נטרף על ידי הנגזל מחמת גזלת המוכר. ולמרות שבזה לא שייך לומר שהמעות כהלוואה שהרי לא שילם את דמי השבח למוכר, בכל זאת חייב המוכר להחזירם ללוקח, משום שהמוכר קיבל אחריות על הקרקע וחייב את עצמו גם בזה. ולמרות שבשעת המחר לא היה השבח קיים ולא שילם על כך הלוקח, אפשר להתחייב גם בדבר שאין חיובו מעיקר הדין, אומר הרשב"א. ולמרות שלא הוזכר כלל אחריות בשטר, לדעת רב אחריות טעות סופר, והמוכר התחייב לפצותו, אם יטרפו ממנו את הקרקע גם בלא שנכתבה אחריות בשטר. ושמואל אמר, אומנם מעות יש לו, חייב המוכר לשלם ללוקח את דמי הקרקע שנלקחה על ידי הנגזל, אבל שבח אין לו, אינו חייב לשלם את דמי השבח שהשביחה השדה לאחר המחירה. ובעל המאור ביאר שרב לשיטתו שאחריות טעות סופר, ולכן חלה אחריות גם על השבח, אבל שמואל סובר שבמחירה אחריות לאו טעות סופר, אלא שכאן טרף הנגזל ונמצא שמעולם לא הייתה מחירה, ולכך המאות יש לו, משום שהמאות הם כמאות הלוואה שהרי המקח בטל למפרע, וזה שיחק לגבי המאות שנתן במקח ולא לגבי השבח שלא נתן את המאות. דנה הגמרא בביור דברי שמואל, באו מיני מרבונה, שאלו את רבונה, ויש גרסה, באו מיני מרב יהודה, באופן שפירש לו המוכר ללוקח בשעת המחירה שיחזיר לו אף את דמי השבח, מהו? האם חייב המוכר לשלם את דמי השבח ללוקח או שאינו חייב? בצדדי הספק הם, האם טעם עד שמואל, מה ששמואל פטר את המוכר מלשלם ללוקח את דמי השבח, הוא משום שלא פירש ללוקח שישלם לו, אף שפחה, אף את דמי השבח, ואחה במחירה זו הפירש לה, הרי פירש המוכר שישלם אף את דמי השבח וחייב, או דילמה או שמה, טעם עד שמואל, שפטר את המוכר מלשלם שבח, הוא מכיוון, דלית לשאין לו למוכר קרקע, נמצא שהמקח בטל והמעות ששילם הלוקח עבור הקרקע הם כהלוואה, וכשמחזיר המוכר ללוקח את דמי הקרקע שנתן בתוספת דמי השבח, הרי זה מחזיק ריבית. זה נראה כריבית מכיוון שהמוכר מחזיר ללוקח יותר ממה שקיבל ממנו. אמר להישיב רבונה לאלו ששאלו אותו, אין, תנאי זה מועיל לחייב את המוכר לשלם ללוקח גם את דמי השבח. ולאחר מכן הוא חזר והישיב לב. אין התנאי הזה מועיל לחייב את המוכר בדמי השבח משום שנראה כריבית, והטעם שחזר בו, ומשום שדבר זה היה רפיה בידי, רפוי בידו, כלומר שלא היה ברור לו מהי סברתו של שמואל. מביאה הגמרא הכרעה בספק הזה בדברי שמואל, איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל בשמו של שמואל, לוקח התובע ממוכר את דמי הקרקע והשבח שלקח ממנו הנגזל שהוא הבעלים של הקרקע, מעות יש לו, שבח אין לו. המוכר חייב לשלם ללוקח את דמי הקרקע, אבל שבח אין לו, אין המוכר חייב לשלם את דמי השבח שהשביחה השדה לאחר המחירה. ואף על פי שפירש לו המוכר ללוקח את השבח, לא מועיל התנאי הזה לחייב את המוכר לשלם ללוקח את דמי השבח. מבאר רב נחמן מה איתה מה? מהו הטעם שאין המוכר חייב לשלם ללוקח את דמי השבח למרות התנאי? כיוון דקרקע אין לו למוכר והדמים הם הלוואה, על כן כאשר הוא מחזיר ללוקח את דמי המכר שקיבל עם תוספת של דמי השבח, הרי זה נראה כאילו שכר מעותיו עומד ונוטל ללוקח, דהיינו ריבית תמורת הלוואת מעותיו למוכר. כל ריבית עניינה שכר המתנת מעות, כלומר הלווה מוסיף למלווה תשלום עבור זה שמעותיו של המלווה המתינו והיו אצלו. כאמור בגמרא לקמן בדף ס"ג עמוד ב'. ומביא רב המשנה שמשמע ממנה, שלוקח גובה גם שבח כשטרף הנגזל. הייתי ורבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, שנינו במשנה במסרת גיטין בדף ממחת עמוד ב', אין מוציאים קרקעות לצורך תשלום דמי אכילת פירות, ולצורך תשלום דמי שבח קרקעות, כפי שהבואר בהמשך דברי הגמרא, ולצורך תשלום דמי מזונות האישה והבנות שהתחייב הבעל בכתובה לשלם לאחר מיטתו עד שינשאו לאחרים, לכל התשלומים הללו אין מוציאים מנכסים משועבדים שביד הלקוחות, מפני תיקון העולם, מחשש שימנעו בני אדם לקנות שדות, שהרי אין קצבת הוצאות מזון האישה והבנות ידועה, ואין קול על דמי הפירות והשבח, והרוצה לקנות קרקע יחשוש שמה יגבו ממנו בעתיד את הקרקע לצורך ההוצאות הללו. אמנם מלווה גובה מנכסים שנמכרו כיוון שסכום ההלוואה ידוע, ויכולים הלקוחות להימנע מלקנות את הקרקעות האחרונות שנשארו ללווה. לכך תקנו שאין גובים לצורך תשלומים אלו מקרקעות שביד הלקוחות. מדייק רבה מדברי המשנה, מי משעבדי עודה לא מפקינן, מנכסים שביד הלקוחות אין מוציאים לצורך הוצאות אלו. העם מבני חורין מפקינן, אבל מנכסים שביד החייב עצמו גובים לצורך תשלומים אלו. וקטן אימיה, ונאמר אם כן במשנה שגובים קרקע לצורך תשלום דמי שבח קרקעות. ולכאורה מה אליו, האם אין משנה זו עוסקת בלוקח מגזלן ובא נגזל וטרף את הקרקע שלו מהלוקח, וחזר הלוקח על המוכר ותובע גם את השבח, ושלא כדברי שמואל שסבר שלעולם אין המוכר מתחייב ללוקח את דמי השבח אם נטרפה השדה על ידי נגזל. מיישבת הגמרא ואומרת לא, המשנה אינה עוסקת באופן שנגזל טורף את הקרקע מהלוקח, אלא עוסקת המשנה בבעל חוב שטורף את הקרקע מהלוקח, ובאופן זה מודה שמואל שאם שיאבד המוכר את עצמו גובה הלוקח ממנו אף את דמי השבח. וכדבריו לאל בדף י' עמוד א', שבח, שפר ושיעבוד צריך להימלך, ואם הסכים המוכר, הרי הוא משועבד גם לשבח. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו דף י' במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי. שאלה ראשונה, ממתי חל שיעבוד נכסים בשטר ההלוואה? שאלה שנייה, מדוע צריך לקבוע יום אחיד לראש השנה למלאכים? שאלה שלישית, מצא שטר חוף שיש בו אחריות נכסים, האם יחזיר ומדוע? שאלה רביעית, מצא שטר הקנה, האם יחזיר? שאלה חמישית, מצא שטר חוב החייב מודיע, האם יחזיר? והשאלה האחרונה, מצא שטר שאין בו אחריות נכסים לרבי מאיר, האם יחזיר ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית, קביעו אותה שתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם אסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
חזים אנו במסכת נדרים פרק וב משנה ח'. משנתנו ממשיכה לעסוק בדין היוצא ממאכל נדור. אומרת המשנה, הנודר לאסור עצמו מן התמרים מותר בדבש תמרים, הנודר לאסור עצמו מסתיווניות, ענבים הנשארים בגפנים בימות הסתיו מותר בחומץ סתיווניות. רב יהודה בן בתיר חולק ואומר, כל ששם תולדתו קרויה עליו, כל פרי שהיוצא ממנו נקרא על שמו כגון דבש תמרים וחומץ סתיווניות, ונודר ממנו מן הפרי הרי הוא אסור אף ביוצא ממנו. דעה נוספת, חכמים חולקים על תנקם, אבל רב יהודה בן בתירא ומתירים לנודר מן הסתווניות את הסתווניות עצמם, ואוסרים רק את החומץ היוצא מהם. מסכת נדרים פרק וב משנה ט'. משנתנו מלמדת באילו מאכלים נאסר מי שנדר ממין מאכל בסתם, ובאילו אינו נאסר. אומרת המשנה, נודר לאסור עצמו מן היין מותר ביין תפוחים, כיוון שסתם יין משמע יין ענבים. הנודר מן השמן מותר בשמן שום שומין, שכן סתם שמן משמע שמן זית. הנודר מן הדבש מותר בדבש תמרים, שכן סתם דבש משמע דבש דבורים. הנודר מן החומץ מותר בחומץ סתווניות, חומץ הנעשה מענבי סתיו שלא יבשילו ואינו אסור אלא בחומץ הנעשה מיין, שהוא הנקרא חומץ סתם. הנודר מן הקרישין, ירק הנקרא קרטה, מותר בקפלוטות, סוג מסוים של קרטי בעל ראש גדול. הנודר מן הירק מותר בירקות של השדה, שהם ירקות הגדלים עליהם בשדות של הפקר, ואינו נאסר אלא בירקות גינה מפני שהוא שם לוואי. ירקות הגדלים בשדה אינם נקראים ירקות סתם, אלא לשם הכללי נלווה תואר נוסף, ירקות השדה, ולכן אינם כלולים בשם ירקות סתם, וכן הטעם בכל הדוגמאות האמורות במשנה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ב' באדר ב' תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור מעלי וכל מיני דמיתא, מחר יום רביעי, ג' באדר שני תשפ"ד, ונלמד את דף י"ד במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.